שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה לישראל של מרכז איתן עם ערן ברטל. בפודקאסט אנחנו מארחים בכירים מהאקדמיה, ממערכת הביטחון ועוד. עקבו אחרינו גם באתר איתן.org.il וברשתות החברתיות. אנחנו היום במשחק מלחמה. לצידי מיקי אהרונסון, אנחנו רוצים להכיר את הזירות, איך הזירה שלכם רואה את מצב המזרח התיכון כרגע, ובקצרה, מה האנד גיים שלכם? זאת אומרת, לאיפה אתם שואפים להגיע, דוקטור חי איתן?
אז ככה, אני אסכם את המדיניות החוץ הטורקית, גם קצת לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה, כי מן הסתם ראינו איזושהי פרסה מאוד חדה. לפני המלחמה, החל מ-2019, טורקיה הגיעה למסקנה שלא כדאי לה לאמץ את המדיניות החוץ הלאומתית שלה מול מדינות המזרח תיכוניות כגון ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מצרים, וגם מאוחר יותר גם עם ישראל. למה? בגלל הכלכלה הכושלת שלה. על מנת לקבל כספים, הכסף החם הזה מהמפרץ, טורקיה נאלצה בעצם לעשות פרסה מדינית והתחילה לשקם את היחסים שלה עם מדינות האזור. אז הם קודם כל נרמלו את היחסים עם איחוד האמירויות, לאחר מכן ערב הסעודית, ישראל ומצרים. אבל 7 באוקטובר בסופו של דבר שינה את המומנטום הזה מקצה לקצה. קודם כל אני חייב לציין שטורקיה הזדעזעה מהתמונה הזאת, שהתדמית הזאת של מדינת ישראל החזקה לצערנו הרב נעלמה באנקרה, וכתוצאה מכך הטורקים הושיבו אותנו לכיסא הנמוך, מה שנקרא. כעת למשל רוצה להמחיש לכם מה אני מתכוון. משרד החוץ הטורקי לאחרונה פרסמו איזשהו נייר עמדה לגבי החזון המדיני שלהם בסכסוך ישראלי פלסטיני. הם מציעים לנו ערבות. מה הם מתכוונים עם המושג הזה של ערבות? הם קודם כל אומרים, הם רוצים להתערב לסכסוך ולספק ערבות לטובת הפלסטינים, כאשר שארצות הברית בעצם תתפקד בתור הערבה של מדינת ישראל. מה זה נועד? הם קודם כל רואים את עצמם כשווים מול ארצות הברית והופכים את עצמם למעצמה גלובלית בעיניהם, ובו זמנית הם מציגים את מדינת ישראל כאיזושהי מדינה כושלת שזקוקה לחסות, שזקוקה לערבות, בדומה לרפובליקת קפריסין. כשהטורקים מדברים על ערבות, כמובן חייבים להבין ולהסתכל להיסטוריה הטורקית. ברגע שאנחנו מדברים על ערבות, על המושג הזה, יש לנו שתי דוגמאות מאוד מוחשיות בהיסטוריה הטורקית, שזה נחצ'יוון מול אזרבייג'אן ורוסיה וארמניה, והשני כמובן אולי הרבה יותר סקסי זה קפריסין. ב-1960 נחתמו הסכמי ציריך, הסכמי ערבות בין רפובליקת קפריסין, טורקיה, יוון ובריטניה. על סמך ההסכם הזה בשנת 1974 טורקיה פלשה לקפריסין הצפונית, ואנחנו יודעים כבר מה התוצאות. כלומר, בזכות הערבות לטורקיה הייתה עילה להתערבות צבאית. כמובן זה נושא די ארוך איך הם איבדו את הלגיטימציה שם בגלל החלק השני של המבצע הצבאי שלהם, אבל כרגע בואו נתמקד. אם נעשה copy paste את הדגם הזה לדגם לסכסוך הישראלי פלסטיני, הטורקים אומרים, ברגע שהם אומרים שהם רוצים לתת חסות לטובת הפלסטינים, במילים אחרות הם אומרים, בעוד 4 שנים, 5 שנים, אם תהיה פה איזושהי התלקחות צבאית, איזושהי תסיסה, אז הם אומרים מפורשות שהם רוצים להתערב לסכסוך לטובת הפלסטינים ולהתעמת אפילו צבאית עם מדינת ישראל. אני חושב שזה דבר מאוד בעייתי. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להבין שיש פה הצהרת כוונה מאוד בעייתית של טורקיה ולהיערך בהתאם. אולי טורקיה היום עדיין נחשבת כמדינה ידידותית, או כפי ששר החוץ הנוכחי ישראל כץ מכנה את טורקיה כפרנמי, כלומר גם ידידה וגם אויבת בו זמנית. אני חושב שיש פה, אין פה שחור ולבן, יש לנו פה 50 גוונים של אפור, ומדינת ישראל צריכה להיערך בהתאם לתחכום של הבעיה הזאת. על כן, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, עדיין יש לנו שם שגרירות באנקרה, אבל ללא שגרירה. יש לנו דגל, אבל יש לנו אזהרות המסע לטורקיה, אז אנחנו לא נוסעים לשם. אבל גם הטורקים לא מגיעים לכאן, אבל מה מגיע לכאן? סחורות. אז יש ייבוא וייצוא, מאוד, מאוד מעניין, אבל הייבוא וייצוא ממשיך לפרוח. הייצוא הטורקי זה הרבה יותר גבוה מהייצוא הישראלי, כלומר, מבחינת המאזן של ייבוא וייצוא, הטורקים עדיין ממשיכים להיות החלק שעושה רווח כספי. אז אני חושב שהם לא יוותרו על הכסף הזה, ולא רק זה, כשאנחנו מסתכלים לייצוא הטורקי לכלל מזרח התיכון, ישראל הקטנה משחקת תפקיד פה מאוד משמעותי, בגלל הבעיות הביטחוניות בתוך סוריה ובעיראק, הטורקים כבר לא יכולים לספק ולשלוח את הסחורות שלהם באמצעות מסעיות, באמצעות היבשה, באמצעות סוריה ועיראק. אז מה הם עושים? הם מעמיסים את כל הסחורות שלהם למסעיות, והמסעיות עולות לספינות בנמל מרסין, כל הספינות מגיעות לנמל חיפה, ומנמל חיפה כל המסעיות עוברות ישירות קודם כל ליהודה ושומרון, ולאחר מכן לירדן, ומשם לעולם הערבי. כלומר, חשוב מאוד לציין שהטורקים גם צריכים אותנו באותה מידה שאנחנו צריכים אותם. למשל, כשהמטוס ממריא מהנתב"ג, ואנחנו למשל טסים למוסקבה, מאיפה אנחנו עוברים? בטריטוריה האווירית של טורקיה. אז בדיוק יש לזה מקביליות עבור הסחורות הטורקיות כשהן עוברות מטורקיה לירדן ולעולם הערבי, אז יש לנו פה בעצם סוג של שוויון. מה אני רוצה לראות כאן? ישראל חייבת להגדיל ראש. אנחנו לא חתמנו על הסכם שלום עם טורקיה כדי לקיים יחסים. כולנו היום שמחים על כך שיש לנו יחסים עם ערב עם איחוד האמירויות, בעזרת השם בקרוב עם ערב הסעודית, מצרים, ירדן. על כל היחסים האלה אנחנו חתמנו על הסכם שלום עם המדינות האלה, נכון? או נחתום בעזרת השם. עם טורקיה לא חתמנו על הסכם שלום, זה אומר אנחנו עלינו לא להפוך את טורקיה לאויבת. אני מודע לזה שטורקיה עושה כל מיני צעדים מאוד בעייתיים, ואני לא בן אדם תמים, חייבים לפקוח עיניים, אבל לא לצרף את המדינה הזאת לציר הרשע באופן פורמלי, כן? ולקוות להגיע לימים אחרי ארדואן, לשמר את המדינה הזאת, את היחסים האלה, לטובת בעוד עשור, בעוד שני עשורים, ובכך אני מאוד מקווה שגם נעבור את התקופה הבעייתית הזאת. ניתן לשקם את יחסי ישראל טורקיה, אבל חייבים להמתין, אני חושב, עד לסוף עידן ארדואן, ואני גם מוכרח לציין עד לסוף עידן נתניהו, כי עם שני המנהיגים האלה אני לא חושב שאנחנו יכולים לפתוח פה דף חדש.
ידידי הטורקי, טורקיה משחקת שנים בין המזרח למערב, בין נאטו לבין רוסיה. האם יש משהו שאפשר לעשות כדי לגרום לטורקיה, לא מאהבת ישראל או מאהבת המערב, ללכת צעד אחד יותר לכיוון המערב ולהתרחק מהציר הרוסי והאיראני?
אני אענה על השאלה כנשיא ארדואן. לטורקים, לנו יש איזושהי אובססיה, ושם של אובססיה זה קורדים. וארצות הברית של אמריקה ונאטו, ובמיוחד גרמניה, מערב, ייחוד האירופי, הם תומכים בקורדים, במיוחד הקורדים שנמצאים בצפון סוריה. הקורדים בצפון סוריה הם מכנים את עצמם כ-PYD-YPG, אבל בינינו הם ההמשך הדרך של PKK, וכדי לא לקבל איזשהו סנקציות מצידה של המערב, אז הם שינו את השם. הם עובדים על כולם, אבל לא עובדים עלינו. אנחנו יודעים, קורדי טוב זה קורדי מת. אז לכן אנחנו פועלים בצפון סוריה ובצפון עיראק, ומה אנחנו רואים בו זמנית? אנחנו רואים שהאמריקאים האלה נותנים להם נשק ותחמושת. אז אנחנו לא בעלי ברית, אנחנו לא נמצאים בנאטו, אנחנו הבן החורג של המערב. כשאנחנו מסתכלים להיסטוריה שלנו ב-1974, כשנאלצנו לפלוש על קפריסין הצפונית, ראינו שהאחות הבכורה שלנו, ארצות הברית, במקום לתמוך בנו נגד התוקפנות היוונית, הם הפעילו נגדנו כל מיני סנקציות. מהיום הזה אנחנו מרגישים שכל פעם ארצות הברית, בכל הצמתים הגורליים של ההיסטוריה שלנו, הם זורקים אותנו מתחת לאוטובוס. אז כעת ארצות הברית רוצה שאנחנו נתקרב אליהם, אז שיפסיקו עם המימון, עם השליחה של התחמושת לקורדים, שיסירו את הידיים שלהם מהארגון הטרור PKK, PYD, YPG, שיתנו לנו לפלוש לכל צפון סוריה, לאורך הדרך, כפי שאנחנו עשינו בכמה חבלי ארץ, גם בצפון עיראק וגם בצפון סוריה, אז אנחנו גם רוצים להיכנס לממביץ'. ברגע שאנחנו נשלים את כל ה... נקים את רצועת הביטחון כפי שאנחנו נרצה, אנחנו גם מבקשים מארצות הברית, אם אפשר, שלא יחפרו לנו עם הדמוקרטיה, זכויות האדם, להוציא קצת עיתונאים מהכלא וכל מיני דברים כאלה. ברגע שאתם לא תגרמו לנו את כאבי ראש האלה, אז אני, ארדואן, המנהיג של העם הטורקי הגדול, אנחנו נשמח מאוד לעמוד לצידה של המערב ושל ארצות הברית. אתם בעצם דוחפים אותי לזרועותיה של רוסיה. אני לאורך ההיסטוריה נלחמתי נגד אמא רוסיה כ-15 פעמים, 4 פעמים הובסתי בצורה טוטלית, ופעם אחת במלחמת פרוט יש לי חצי ניצחון שלא ניכנס לזה. אני פוחד מאמא רוסיה יותר מכולם, בגלל זה התחברתי לנאטו, אבל כרגע נאטו זורקת אותי לזרועותיה של רוסיה, במיוחד בגלל זכויות האדם דמוקרטי והקורדים. בבקשה, תתנהגו בהתאם, ואז אנחנו נתחיל להתנהג בהתאם.
אולי רק הערה לגבי טורקיה, שאמרת, אל תחפרו לי בנושא זכויות אדם.
כן, אנחנו דמוקרטיה על מלא.
אני בתור טוני בלינקן לא יכול שלא לחפור לך בנושא זכויות אדם, כי זה מה שאני עושה למצרים, וזה מה שאני עושה לסעודים, וזה מה שאני עושה לאמירטים, וגם ניסיתי דרך ברני סנדרס ואחרים בסנאט גם לעשות את זה לישראל, אבל אני לא יכול שלא לחפור, כי אני מאמין, אני טוני בלינקן, שזכויות אדם זה מרכיב מרכזי במדיניות הביטחון הלאומי של ארצות הברית.
רק רוצה להזכיר לך, בבחירות האחרונות אני נבחרתי עם 49.9 של הקולות, נאלצתי מרוב דמוקרטיה, נאלצתי לנצח בסיבוב שני. אז אני לא דמוקרטי? מה, לא אהבת בזה? יפה.
הלוואי שבלינקן היה מאזין לך.
בהמשך למה שאמרת קודם על הדואליות ביחס לישראל או לעולם המערבי, עד כמה השיקולים הכלכליים ינחו אותך בהמשך היחס לישראל? זאת אומרת, אם תראה פוטנציאל גדול של פריחה או פגיעה, עד כמה זה שיקול בהמשך היחס של טורקיה לישראל בסכסוך הזה?
קודם כל אני רוצה לציין, ב-31 במרץ יש לנו בחירות לרשויות המקומיות, ואני זקוק לניצחון באיסטנבול ובאנקרה, לא רק כדי לתת שירות לאזרח הטורקי הפשוט, כי ברגע שאני מצליח בשתי המחוזות האלה, אז אני בעצם מקבל מענקים מאוד גדולים מהאוצר הטורקי, ואני אוכל לממן את כל הפעילות המפלגתית שלי. כלומר, עד 31 במרץ אתם תשמעו ממני מאות הצהרות אנטי-ישראליות כדי לעשות כותרות על מנת לקבל עוד ועוד תמיכה ציבורית. ומה אני עושה? אני כרגע נתתי הוראה למשרד המסחר הטורקי להוציא כל מיני הצהרות די אנטישמיות, קו נטוי די מצחיקות. אני דרשתי מהם לצייץ שבוע שעבר שכל היצוא הטורקי כלפי מדינת ישראל זה לא מיועד למגזר היהודי. קנית? לא קנית. יכול להיות, אבל העם שלי קנה. אני דרשתי מהם לכתוב שזה מיועד לערביי ישראל, וכל מה שמגיע גם לישראל זה מיועד לרשות הפלסטינית ולכל השטחים הכבושים. כלומר, אני ממשיך להרוויח מהמסחר ההדדי עם מדינת ישראל, אבל זה כאילו לא מיועד ליהודים. קנית, קנית, לא קנית, לא קנית. אתה בעצם ממשיך לעשות את המסחר ביחד איתי. אתה רוצה עובדות? מ-7 באוקטובר עד 31 בדצמבר, היו סך הכל 701 ספינות בין נמל מרסין לנמל אשדוד, שרובם היו הייצוא של טורקיה. בטורקיה אני בעצם נותן הוראות לכל מיני עיריות שונות שיחרימו את קוקה קולה, שיחרימו את נסטלה, כאילו הם תומכי ישראל, סטארבקס, מרבקס, הכל עושה כותרות, אבל 70%, כמעט 70% של הפלדה שטורקיה, שישראל קונה, זה מגיע מאיפה? מאיתנו, אבל בבקשה לא לגלות, אוקיי? המזון, העגבניות שאתם כל כך אוהבים, וכל מיני דברים כאלה, המוצרים, מאיפה זה מגיע? בבקשה לא לגלות, זה עוד הפעם אנחנו. אנחנו עסקים כרגיל, גם ניסיון העבר, משט, משט, מרמרה, שמרמרה, עסקים כרגיל, אנחנו נעשה עסקים, אבל כלפי עולם החיצון, אנחנו נמשיך לגנות, אנחנו נמשיך לתמוך בדרום אפריקה, בהג, אנחנו נמשיך לגנות את ביבי נתניהו כקצב של עזה, אבל כסף זה כסף, פוליטיקה זה פוליטיקה, נמשיך בשלנו.
אני רואה שכל המוצרים שאתם מייצרים אצלכם, בקו, הכל זה מדין האיחוד האירופי, לא טורקיה, אין טורקיה למוצרים האלה. אבל בסדר, תמשיכו להכיל אותנו.
כן, כן, כן. טוב שיש לנו אתכם, שאתם, למרות העובדה שאנחנו ממשיכים לירוק בפרצוף שלכם, אתם ממשיכים להגיד שזה גשם, כל הכבוד גם לכם.
תודה לכם, ונקווה להיפגש פה רק בימים טובים עוד יותר ושמחים יותר. תודה שהייתם איתנו.